יופי. אנחנו רגע לפני, כמה ימים לפני חנוכה, ואנחנו תמיד בפרשות האלה של חנוכה, אנחנו נפגשים עם פרשת וישב ופרשת מקץ. זה תמיד יוצא של חנוכה, יוצא בשבתות האלה, בפרשיות האלה. והשבתות האלה הן שבתות או פרשיות שעוסקות במידת הביטחון. ביטחון והשם. מי שמסתכלת במילון ומסתכלת על החודש שחל חנוכה, זה חודש כסלב. השורש הזה, כף סמך למד, הוא מדבר על שתי משמעויות. משמעות אחת זה חוסר דעת, ומשמעות שנייה זה ביטחון ויציבות וודאות. ויש פסוקים, לא משנה, הרבה מדברים על כסיל. מה זה כסיל בעברית? זה אחד שאין לו דעת, וכסלות זה גם אמונה וביטחון. אז איך הדברים מסתדרים אחד עם השני? ואם המילה הזאת אומרת שתי משמעויות, סימן שיש פה משהו מהותי לדבר עליו. זאת אומרת, זה משהו מהותי במידת הביטחון, העניין הזה של חוסר הדעת. ומצד שני, אנחנו יודעים שהדעת זה דבר מאוד עליון, דבר מאוד חשוב. אדם שהוא חסר דעת, הוא אדם במדרגה נמוכה, הוא לא כמו המדרגה הגבוהה של האדם. אז איך הדברים מסתדרים? בהבנה של הדעת יש שתי הבנות. הבנה של דעת היא עליונה. ואתן לפניכם חוכמה, בינה ודעת. חוכמה זה הבנת הדבר, בינה זה דבר מתוך דבר, ודעת זה רוח הקודש. זאת מדרגה מאוד עליונה שהאדם צריך להגיע אליה. אבל יש דעת שהיא שייכת לעולם השכל. מה שנקרא העולם השכלתני, הרציונלי. היינו קוראים לדבר הזה שכל. שכל פשוט של אדם שהוא, היינו אומרים, מתוחכם, מתחכם. אולי מתחכם זה מילה יותר טובה. אומרת לנו התורה, שים לב שאתה לא תפעיל את הדעת שלך למקומות שהם יכולים להחליש אותך. המקומות שבהם זה עלול להחליש אותך, זה כשאתה לא חי את החיים כמו שהם. אותם החיים שבאים אליך ומתגלים לנגד עיניך, אלא הדעת השלילית היא מצב שאדם חושב על החיים. חושב, זה לכאורה שכל. הוא חושב על החיים, מה יהיה ואיך יהיה ומה יהיה בסופנו. איפה ראינו את הדבר הזה? ראינו את זה ב... שתי שנייה, אני אקח את הכוס. ראינו את זה בחטא המתאוננים. בחטא המתאוננים זה החטא הראשון של עם ישראל במדבר. זה חטא מסובך מאוד. אומר לנו הרמב"ן, לא שמענו על מה הם מתלוננים. יש לנו דוגמאות שלא רצו מים ורצו בשר ורצו זה. אבל חטא ראשון של עם ישראל, של חלק מעם ישראל, לא כולו, שמה הם אומרים? מה יהיה בסופנו? ככה אומר לנו הרמב"ן. מה יהיה איתנו? האם אנחנו ננצח? האם, בשפה שלנו, האם ננצח את החמאס? עד מתי המלחמות? כל הדברים האלה זה שאלות שמטילות ספק על עצם החיים. תמיד אני אומרת שכשאדם חושב על החיים, העל החיים הזה זה נהיה עול, זה כבד. ותשימו לב באילו מקומות אנחנו נמצאים בחולשה, ברגע שאדם חושב על החיים שלו מבחוץ, יש לו פתאום איזשהו מבט חיצוני, הוא מפתח עין חיצונית על החיים שלו, הוא מביט על החיים שלו מבחוץ, ואז זה גורם לו חולשה באופן מיידי. חולשה באופן מיידי. על זה אנחנו יודעים שהמתעוננים פתאום בא להם חטא או עונש מאוד מאוד חזק. ויחר אף השם ותבער בם אש השם. זה הביטוי. ותבער בם אש השם. פתאום בוערת. איפה האש הזאת בוערת? תשימו לב, היא בוערת בהם. פתאום האש הזאת היא לא מבחוץ, אלא היא מבפנים. זה כל המלחמה שלנו על יוון, היא המלחמה של החוכמה. הרי אנחנו אוהבים חוכמה. בטח, אנחנו אוהבים, אנחנו משתמשים בשכל שלנו. אבל יש חוכמה שהיא מבלבלת את האדם. היא גורמת לו ספקנות בתוך החיים שלו. היא מורידה ממנו את האש הפנימית שבוערת בעצם החיים. בחיים, דע לך. אם אתה רוצה לחיות בביטחון בהשם, אתה צריך להיות תם, תמים. להיות חי, לחיות. התכונה של העם שלנו זה להיות חי. דוד מלך ישראל חי וקיים. אלוקים חיים, תורת חיים. כל המציאות שלנו זה חיים. מה זה אומר חיים? הכוונה, שבט החדש של בני עקיבא נקרא חיים בשבת הארגון. במילים אחרות, אל תחשוב יותר מדי על החיים. מותר לך ללמוד תורה, כמה זה נפלא שנשים לומדות תורה, מפתחות את עצמם, את האמונה, את הביטחון בהשם. אבל אדם צריך לשים לב האם יש לו מן התרבות היוונית, שהיום מאוד מסובך להתמודד עם זה. גם היום. גם היום. למה? כי יש איזושהי תפיסה כזאת שבאה ואומרת, אבל אתה צריך להיות המבוגר אחראי. ומה יהיה? והאם נגמור את המלחמות? והאם ננצח את החמאס? והאם ננצח את החיזבאללה? וכל הדברים. אם אנחנו מביטים על החיים בצורה הזאת, אתה שייך לעולם השבע. עולם השבע זה היוונים. הם לא יכולים להיות במדרגה של שמונה. מדרגה של שמונה היא לא מדרגה רגילה. בכל דבר יש לך שישה צדדים, והבפנים זה השבע. אבל מה זה שמונה? מה זה שמונה? מאיזה מקום זה בא בכלל? אנחנו שייכים לשמונה. אני שואלת אתכם, האם מישהו היה יכול לדמיין שאנחנו תוך שבועיים מוצאים את עצמנו בלי סוריה? האם מישהו היה יכול לדמיין שהמנהיג המרושע הזה מחוסל ועוד אחד מחוסל, והמציאות היא רק הולכת ונהפכת להיות יותר ויותר? הכלכלה הישראלית, אתה אומר לעצמך, אני לא מבינה כלום בכלכלה, אבל השכל הישר אומר לעצמך, אחרי מלחמה כזאת, מיליארדים, עשרות מיליארדים, הכלכלה הישראלית אמורה להתרסק. הכלכלה הישראלית נמצאת במצב של גאות, עד כדי כך שהעולם לא מבין מה קורה פה. מה אתם חושבים, שזה שייך לשבע? זה שייך לשמונה. עכשיו יש עולם כזה של היוונות, שזה דבר מאוד קשה, שכל הזמן הופכים אותך להיות ריאלי, רציונליסט, איזה מין מבוגר אחראי שאתה חייב לנהל את כל הדברים שלך על פי הנתונים הקיימים. איך אתה תוכל להיות, מה אתה רוצה להיות הזוי? ככה אומרים לך. מה אתה רוצה שיהיה לך יותר ילדים מאשר שני ילדים? מה אתה עכשיו נכנס לתוך דברים שאתה לא יכול להתמודד? קודם כל הכלים, הכלים הכוונה, הסדרים של החיים. אחרי זה, לאט לאט, אצלנו אנחנו לא מתחילים מהכלים. אנחנו מתחילים מהאור. אנחנו עם שקודם כל אמר נעשה ונשמע. אנחנו עוד לא יודעים מה נעשה ונשמע. זה עם שהוא מזדרז להיות נכון, להופיע את האור של הקדוש ברוך הוא. באים העמים ואומרים, אתם לא נורמליים. מה קורה איתכם? שבע חזיתות וסיבוכים, בכל מקום יש לכם סיבוכים, ואתם לא רק מתקדמים, אלא גם מנצחים. והעם רק הולך וגדל. בכל סדר גודל. השנה אני באמת משתפת אתכם שתמיד ידעתי שהדברים הם שהעם הזה הוא עם מופלא, אבל אני חושבת שכמות הנשים שפגשתי, הן נשים אימהות שכולות והן אלמנות, שפשוט דיברו, נשים פשוטות, נשים שלא שמעת עליהם לפני כן, ופתאום מתגלה משהו עמוק עמוק בפנים, שאמרתי, הדבר שצריך לעשות אחרי השנה הזאת, זה פשוט לעשות ספר רק של דברי הנשים הללו. רק לשמוע מה בוקע מתוך הקושי של אדם. אתה שומע, אתה אומר לעצמך, זה הרב קוק מדבר. אתה רואה את הלוחמים שלוחמים במקומות של אי אפשר לתאר באיזה קשיים הם היו. כן, אתה לא שומע את זה, אלא אם כן זה מגיע הביתה, ואז אתה שומע לא נוכל לספר את הקשיים שהם היו בהם ושהם הינם עכשיו ברגע זה נמצאים. מה אתה פוגש את הלוחמים? אחד, הוא כל הזמן היה עם מסילת ישרים. אני השבוע אמורה לפתוח, זה לא לפתוח, זה לא אני פותחת, זה ישבה אצלי אמא שכולה, שהיא בדיוק עכשיו רצתה לדבר איתי ונכנסתי לשיעור, והיא, הבן שלה לפני חודשיים קוראים לו הלל עובדיה. מי ששמע, היה בחור ישיבה בברוכים, ובתוך כשמצאו אותו, אז מצאו בתוך הכיס שלו מסילת ישרים מפויח. והאימא הזאת ישבה והיא הראתה לי, א', מאוד מאוד התרגשתי. זה באמת היה, אני חושבת שזה אחד הרגעים, כי אתה רואה את הסימונים, את הסימונים האלה של הלל, מה הוא מסמן? זה לימוד חי, זה לימוד חי של אנשים שעברי דיקשטיין, עמיחי ונינו, מלא 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 אנשים גיבורים, שזה הדור שלנו. ואז היא ביקשה שאני אעזור לה לפתוח שיעור לעילוי נשמתו של הלל, נושא של מסילת ישרים. אז כמובן שנעניתי לעניין הזה. על מה אני בא לומר? מי שרוצה לראות את המציאות על פי השבע, הוא לא מציאותי בעם שלנו. זה לא עובד. הדבר הזה של הביטחון, מאיפה אנחנו לומדים אותו?
המדרגה הזאת של להיות בביטחון, רק כשאתה מסלק את הדעת החיצונית. ואתה באשלך על השם, אשלך על השם יאהבך. האם זה אומר שאתה לא תהיה פיקח ותבנה את החיים שלך? ותבנה את החיים שלך בצורה הכי מסודרת שבעולם, בטח. אתה הולך לרופא, אתה מסדר את הדברים כמו שאתה צריך לסדר, אבל יש תשתית עמוקה של הנפש שהיא צריכה להיות בהרפיה, בחוסר דעת. מי שמגיע למצב של חוסר דעת, תחכום יתר על החיים, זה בולע את האור של הפנים. האור נבלע, כי הנשמה היא באמת בוטחת ומאמינה בהשם. כשאנחנו רואים, איפה רואים דוגמה כזאת, שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם סדר התנהגות כזה, אנחנו רואים את זה אצל ילדי ישראל. ילד שגדל נכון, זה שנים, אנחנו לומדות את זה בשיעורי חינוך, זה שנים שבו הילד הוא בחוסר דעת. הקדוש ברוך הוא יכל להביא לו דעת, שכל, תחכום, אבל הוא לא מביא לו. למה הקדוש ברוך הוא לא מביא את הדעת לילד כדי שיזכה להאמין באמא שלו? אם יש לך דעת, אתה לא יכול להאמין, אתה לא כל כולך מוסר את עצמך, מתמסר לידיעה הברורה הזאת שאמא שלך היא תבוא והיא תחזור. היא ניקה אותך היום, היא תחזור להניק אותך בעוד שעתיים, שלוש. למה? כי זה ברור לי. הברור לי הזה, זה נקרא ביטחון. הברור לי הזה שאנחנו מנצחים. שהבעל הזה הוא הבעל. לא לשאול רגע, האם זה הבעל? לא, זה הבעל. האם הילד הזה הוא הילד שבאמת הוא לא, הוא לא גומר אותך? לא, זה הילד. הנתונים של החיים שלך הם הכי טובים שיכולים להיות. זה מדרגת הביטחון. האם ניתן לשנות דרכים, חשיבה? ודאי שאפשר לשנות ולשכלל את הדברים האלה. אבל דבר ראשון, העניין הזה של הביטחון. ילד חי במציאות כזאת. אומר הרב קוק במילים האלה, איננו כולנו כעוללים בידי אביהם הרחמן, ואנו בטוחים בחלק האלוקי אשר עמנו, המאיר לנו מתוך המחשכים. כן. המקום הזה, זה היה המקום של החשמונאים. ואני רוצה להגיד שבחנוכה, זאת אומרת, בתקופה של החשמונאים, לא הייתה יותר נבואה. הנבואה, הנביא שלחש להם באוזן, מה לעשות? האם לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה? כמו ילד שנשען על ההורים שלו, כך הייתה נבואה. הנבואה היא הייתה מין התרפקות כזאת, שאני סומך על מישהו שהוא גדול ממני, בקדושה, בתארה, אבל בחנוכה אין יותר נביא. אין יותר נביאים, אין יותר ניסים גלויים. אז מה זה? זה כבר לא הזמן. עכשיו הקדוש ברוך הוא מעביר תקופה. ממציאות של התרפקות על הנבואה, למצב שאנחנו מתחילים 2000 שנות משיח. מה זה 2000 שנות משיח? הקדוש ברוך הוא בא ואומר, בנים יקרים, בנות יקרות, עכשיו תורכם. עד עכשיו החזקתי אתכם כמו תינוק. הנביא אמר לכם מה לעשות ומתי לעשות ואיך לעשות. ככה זה היה. לדוד היה את שמואל, ולחזקיהו היה את ישעיהו, והמון המון המון מלכים היו מכוונים על ידי נביאים. בסוף הנביאים של מלאכי, בסוף הנבואה של מלאכי, נגמר. אז מה עושה עם ישראל? איזה פחד, פחד לחיות. תחשבו, אנחנו לא יודעים מה זה נבואה. אבל נגמר תקופת הנבואה בתקופת החשמונאים. ופתאום האדם אין לו כבר אחיזה, זה דומה לאדם שהוא כבר גדול. אמא שלו כבר לא סועדת אותו. ופתאום הוא צריך להגיד, עכשיו זה שלי. עכשיו כל מה שספגתי, נשענתי. עכשיו אני יכול לתפקד בכוחות עצמי. אז רגע, זה האדם? זה החשמונאים? זה הקדוש ברוך הוא? מי זה? מי פועל? באמת, מי שפועל זה החשמונאים בכוחות עצמם, מתוך הביטחון שלהם בהשם. זה מדרגת הטבע. עד עכשיו זה היה מדרגת הנס, ובאמת הניסים היו גלויים. תארו לעצמכם היום שיבוא לנו נביא ויגיד לנו, אתם יודעים, המתקפה של הביפרים, תעשו עכשיו, תעשו עוד מעט. אתם יודעים, זה שיש עכשיו סינואר חטופים, אנחנו נדע איפה החטופים, וכל מיני דברים שלוחשים לנו באוזן. זה התקופה של הניסים והנבואה. אבל עכשיו, מחנוכה, אנחנו בתקופה שנקראים 2000 שנות משיח. זה מציאות מאוד גדולה. שבן אדם, דרך אגב זו תקופה לא קלה מצד אחד, כן? כי אף אחד לא אומר לך מה לעשות. אז מה עושים? מה? איך מנהלים את החיים? לכן חג חנוכה נקרא חג הגבורה. כן? החשמונאים הגיבורים, חג הגבורה. מה, לא הייתה גבורה בתקופה אחרת? לא, הגבורה היא בזמן שאדם מסוגל לאחוז בחיים שלו מתוך ביטחון. החיים שלו הם בצדדים הטבעיים לגמרי. מנהלים את החיים ומתמודדים. מתמודדים עם שלום בית ועם חינוך ילדים, ומתמודדים עם מלחמות, ומתמודדים עם מחלות, וכל מה שקורה במציאות. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא רווה נחת אמיתית. ולמה הוא רווה נחת? יותר מאשר בתקופה שהיו בהם נביאים. למה הקדוש ברוך הוא רווה נחת מיוחדת? כי זה כמו הילד שגדל, ועד עכשיו הובלת אותו ככה, יד ביד הובלת אותו. אבל עכשיו הילד הולך לבד לכיוון שרצית, אפילו בלי אבא ואמא. הוא מסוגל לגדל את הבית שלו, להתחתן, להיות גיבור, לנהל את חייו. איפה הנס, או איפה ההערה יותר גדולה? כשהקדוש ברוך הוא עושה, או כשהקדוש ברוך הוא עושה דרכנו? זה ברור שכשזה דרכנו, אז יש יותר נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ולכן על הניסים ועל הנפלאות שעשית לנו בימים ההם בזמן הזה, זה לא נאמר בניסים של מצרים. אף על פי שהניסים היו הרבה יותר גדולים, קריאת ים סוף ומכת בכורות, דברים מאוד גדולים, לכאורה אנחנו רואים את חנוכה, חנוכה זה דברים לכאורה אפשר להגיד שזה טבעיים, אבל כאן נמדדת גודל נקודת הביטחון של החשמונאים עד כדי להגיד, זה מה שצריך לעשות היום. ואתם יודעות שבאמת הרבה לא הצטרפו אליהם. אמרו להם, מה זה, זה, זה התאבדות. אתם נכנסים למצב של התאבדות. מה פתאום? אתם נכנסים לסיפור הזה. ולא חברו אליהם רבים, חוץ מהמתייבנים, שגם חלקם הגדול לא הצטרף. אבל גם לא הצטרפו, אמרו, מאיפה יש לכם את הכתפיים? להוציא את העם למלחמה? החשמונאים אמרו, הקדוש ברוך הוא איתנו. אנחנו עושים את המכה של הביפרים, השם איתנו. אנחנו נכנסים לעזה, הקדוש ברוך הוא איתנו. רגע, יש לכם מישהו לחש לכם באוזן? אין, אף אחד לא לחש לך באוזן. אבל אנחנו היום יודעים שמה שאנחנו עושים ופועלים, השם איתנו. אומר המהר"ל דבר מדהים בספר שלו נר מצווה. הוא אומר, כל מה שאנחנו אומרים בברכת המזון על המלחמה ואחר כך הדליקו נר בחצר קודשך, זה למה מצאו נר? למה מצאו נר אחד ואחר כך היה נר שמצאו שמונה נרות? עוד שבעה? מה זה הפלא הזה? אומר המהר"ל, בזכות הגבורה של החשמונאים. הקדוש ברוך הוא רוצה לספר לנו כמה הוא גאה בנו. כמה הוא גאה בנו. איך היה לכם את האומץ להיכנס לסכנה ולהצליח בזה? זאת אומרת שלא רק הקדוש ברוך הוא אלוקי, אלא אתם אלוקיים. כשיש מציאות כזאת שעם ישראל יודע שהוא אלוקי, הקדוש ברוך הוא מאיר לנו אור יקרות מתוך החנוכיה. הדבר הזה הוא צריך להיות נר לרגלינו, שבתקופה של הנהגת הטבע, כמו שאנחנו נמצאים, אז א', לזכור, הנהגת הטבע היא יותר גדולה מהנהגת הנס. היא יותר מעולה מהנהגת הנבואה אפילו. תהיה לנו בעזרת השם נבואה. בהמשך תהיה לנו עוד נבואה, אבל נבואה ממדרגה אחרת. מדרגה שכמעט כל אחד הוא בחינה מסוימת של נביא. אתה מתאמץ ומכוון את חייך. איך? על ידי המחשבה האמונית, הביטחון, החוכמה. לא חוכמה של היוונים שמטילים ספק, כמו שאמרנו, על הכל. מי אמר? וצריך מאוד להתרחק מאנשים כאלה. או להשפיע עליהם. אבל אם אתה לא משפיע עליהם, אז גם צריך להתרחק, כי הרבה פעמים הכוח היווני הזה, הספקני, הוא כוח שיכול להחליש את האדם. ומכיוון שאנחנו נמצאים עכשיו בהנהגת הטבע, אנחנו צריכים כוחות. אנחנו צריכים להתחזק. לכן אנחנו רואים צמאון לתורה, ואנחנו רואים שגם הדיבורים בהנהגת הטבע הם צריכים להיות דיבורים מחזקים. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, אנחנו אולי חלשים. לא, זהירות. הרב צבי יהודה היה אומר שבמלחמה, לייאש ולהחליש במלחמה, זה יותר חמור מאשר לאכול חזיר. ככה הוא היה אומר. כי אדם שאוכל חזיר, הוא אוכל רק לעצמו. אבל בזמן מלחמה, זה החלשה של כל המחנה. וצריך לכן זהירות מאוד גדולה. זה הנהגת הטבע. כי כשיש לך הנהגה ניסית או נבואית, בסדר, אז מישהו מחליש. מה אכפת לך שמישהו מחליש אותך? אתה הלכת עכשיו לגד החוזה, הלכת לשמואל הנביא, קיבלת עכשיו את הלחישה העליונה, ואתה יודע בדיוק. כן? אבל היום, בדרך כלל אין כזה דבר. אנשים מחפשים הרבה פעמים לחישות של כל מיני דברים מיסטיים וכמאות ודברים כאלה. ברכה כן. ברכה זה דבר מאוד חשוב. לבקש מברכה, ברכה מצדיק, זה דבר מאוד חשוב. למה? כי זה נותן לי כוח. נכון? ככה רב קוק כותב בכמה מקומות. ברכת הצדיק זה דבר מאוד חשוב. שלא תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך, אפילו אדם פוגש אותך ברחוב, הוא נותן לך ברכה. כן, גם אם אתה לא הרב הראשי. וואו, זה מחזק. אנחנו זקוקים. אני ראיתי שהיו רבנים שלא היו רגילים, אני מכירה פשוט רבנים שלא היו רגילים כל כך לברך, ובגלל שבאמת עם ישראל נמצא בנקודת קשיים, פתאום הוא נהיה מברך, מברך את האי, את האו, זה בשידוכים שלה, זה בזוגיות שלה, זה ברפואה שלה, זה. כן, להיות יותר פתוח בעניין הברכה. למה? כי הברכה בתקופה של הנהגת הטבע שאנחנו מתמודדים, היא דבר שנותן כוח לנפש. כמאות? לא. כאילו, כמאות זה דבר שאתה לא בדיוק יודע. אתה מתנער מאחריות. אבל ברכה זה מחזיר אותך לחיים שלך עם יותר כוח. ולכן יש בזה זה. אז אמרנו, הדבר הראשון שעוזר בהנהגת הטבע זה ברכה. הדבר השני שעוזר בהנהגת הטבע זה תורה. והדבר השלישי זה חסד. זה חסד. בהנהגת הטבע כל אחד הוא מתמודד. וכשאתה, זה קצת קשור לברכה, וכשאתה עוזר לחברך, אתה עוזר לו לצלוח את החיים האלה של של הגאולה בימיך. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי בגאולה הזאת. אז אם כן, הביטחון בהשם הוא לא מביא אותך להיות חלש. הוא מביא אותך הפוך. לקחת אחריות על החיים שלך. הוא מביא אותך להיות עם תושייה יותר גדולה. אם לכן החשמונאים הם היו גיבורים, אומרים עליהם שהם היו גיבורים, לא אמרו לנו ביציאת מצרים שהם היו גיבורים. לא אמרו לנו. למה? כי הם היו סבילים, הם היו פסיביים. אנחנו אקטיביים, ואני רוצה לומר שבאמת בגאולה הזאת צריך לדעת, במיוחד למי שחי בארץ ישראל, שכמו שהקדוש ברוך הוא העיר את המנורה בכל האור הגדול הזה בדרך נס, בגלל ההתמודדות, בגלל המלחמה שהיו שותפים, אז צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ירעיף על בניו ועל בנותיו שנטלו חלק בגאולת ישראל כפל כפליים. עתידה בת כל שתצא ותגיד, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. זה לא מילים באלמה, כי הקדוש ברוך הוא עוזר. אין לנו כבר כהנים גדולים, אין לנו בית המקדש, אין לנו נביאים. אז מה יש לנו? יש לנו את הביטחון בהשם, והביטחון לסייע לעם ישראל, להיות בעינני כזה, שהקדוש ברוך הוא מסייע, וצריך להיות באמת, להסתכל עין בעין, עד כמה הקדוש ברוך הוא עוזר לנו בתקופה הזו. מי היה מאמין ש-40 דקות של טילים בליסטיים מאיראן, כולנו היינו בתוך הזה, בתוך הממד, אף יהודי אחד לא נפגע. זה לא דבר רגיל. תבינו, זה נס. אבל בזכות ההשתדלות שלנו, בזכות המאמצים שלנו, קוראים פה ניסים שאי אפשר לתאר הרי. אנחנו רגילים הרבה פעמים להסתכל על הדברים החסרים בעין בוחנת, אבל אין לתאר כמה הקדוש ברוך הוא מרעיף עלינו ניסים ונפלאות, כמו נס פך השמן, בגלל או בזכות שאנחנו כל כך שותפים בהנהגת הטבע. כי הנהגת הטבע היא הנקודה הכי עליונה של הביטחון בהשם. כן. אז יבוא הקואליציה, יגידו נגד האופוזיציה, ופה ושם וזה. למה? כי אין לנו נביא. אבל צריך להיות מספיק פיקח ומספיק נותן כוח לממשלה שלנו, לראש הממשלה שלנו, שהוא באמת פועל בהבנתו ובכל התחבולות שלו ובכל התכסיסים שלו האנושיים. והוא מופיע את צינור השם, את האור הגדול הזה על עמו ישראל בשנה הזאת שאנחנו חוגגים את חנוכה, היא באמת זה דבר מאוד בולט. הנקודה השנייה, יש שאלות התייחסויות לפני שנמשיך. אולי נקרא את זה בדף שלפניכם. זה מופיע במזמור שאנחנו אומרים אותו הרבה, גם בשבת אומרים אותו, שהוא מזמור מאוד יסודי של הביטחון בהשם. ואנחנו נראה את הדברים שאמרנו, אבל פה מופיע בתוך הפסוקים. מזמור לדוד, השם רואי לא אחסר. כל יהודי אומר את זה. זה לא מילים. לזכור לומר את זה. הקדוש ברוך הוא, אתה הרואה שלי. לא יחסר לי כלום. כן. בנעוד דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. ירביצני כאן זה לא הרבצה, זה לא מכות, אלא זה רביצה. ילד קטן וגם האדם, הוא צריך להיות מסוגל לא רק להיות משימתי, לרוץ, תת, בכל מיני מקומות, אלא להיות אפילו במקום של מנוחה, של רביצה פנימית, הכוונה מנוחה פנימית. כן? והקדוש ברוך הוא גם שם, על מי מנוחות ינעלני. נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. למען שמו הכוונה שלא תמיד הקדוש ברוך הוא רק מנהל אותנו על פי זכויותינו. כי הגאולה שלנו הזו היא לא תלויה בשום דבר. היא רק למען שמו באהבה. הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את עם ישראל נקודה. ולזכור את זה, שאנחנו מקבלים, ישובב הכוונה, נפשי משתובבת, היא עמומה מרוב פלא. כל זה למען שמו. הילד גדל, הוא כבר לא רובץ על השטיח עם לגו, הוא כבר לא קטן, אלא הוא כבר הולך. וכשעם ישראל הולך, זה כבר הנהגת הטבע, הוא גם מתמודד עם מלחמות, עם קשיים, עם משברים. אומר דוד המלך, גם כי אלך בגי צלמוות, לא ירא רע. הקדוש ברוך הוא, יש גי צלמוות במציאות? יש גם מלחמות? יש משברים? חשבנו שהכל הוא כמו שהיינו כשהיינו קטנים. אז לא, באמת האדם גם הולך, והוא הולך גם בגי צלמוות. לא יראה כי אתה עמדי. אחד הפירושים אומר, גם כשהאדם נמצא במקומות חשוכים, מלכות יוון היא נקראת חושך. גם אם הוא נמצא במקומות חשוכים, במלחמות, אתה לא ירא להיות רע. המלחמה הופכת את האנשים לפעמים במחשבה שאם הם נהיים לוחמים, מה שנפגשו הלוחמים שלנו בתקופה הזאת, זה דברים שפשוט אי אפשר לתאר. כן. ואתה אומר לך, רגע, כל הדברים הקשים האלה שראו עיניהם, אולי זה יפגע בהם. אולי זה יטלטל אותם. יש הבטחה שמופיעה בהרבה מקומות, שגם אם אדם הולך לטובת עם ישראל בגי צל מוות, לעולם לא יהיה רע. הוא עצמו לא יהיה רע בגלל המלחמה שהוא ראה. שני פירושים, גם כי אלך בגי צל מוות לא יהיה רע, אני לא מפחד מהרע, וגם אני לא מפחד מלהיות רע. כי אתה עמדי בגי צל מוות הקדוש ברוך הוא, אתה לכאורה לא רואים אותך, אין נבואה, אין התרפקות, אבל איתה איתנו. אתה עם אנשים בבית, שהם גם העורף הלוחם, ואתה גם עם הבחורים במלחמה. העם הזה מלווה, מושגח, למעלה מכל מה שאפשר לומר ולחשוב. שבטך ומשנתך הם הימנחמוני. לפעמים זה דרך קושי, ולפעמים זה דרך ריפוי, אבל הכל זה ממך, אומר דוד המלך. הדבר היחיד שנותן כוח לאדם, כשהוא יודע שהמשברים שהוא עובר, הם לא משברים סתמיים, אלא המשברים שהוא עובר הם שבטך, משענתך, כן, אויביך, זה האויבים שלי, זה האויבים שלך, אנחנו שותף פה, כן? מי שקם כנגד ישראל, הוא קם כנגד הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שאנחנו שותפים, אתה ואנחנו. תערוך לפני שולחן, שולחן זה מלכות. למה אנחנו צועדים פה? אנחנו צועדים על המלכות. תערוך לפני שולחן נגד צורריי. נגד מי הצוררים האלה באים עלינו? נגד הופעת מלכות השם. שולחן זה מלכות. נגד הופעת מלכות השם בעולם, בגלל זה הם באים על ישראל. לא בגלל שהם רוצים את עזה, ולא בגלל שהם רוצים את לבנון. דבר אחד, מה רע לכם? לא עשינו לכם שום דבר רע. הם באים בשביל לקעקע ולהפריע למלכות השם שתופיע בעולם. אבל זה לא יעזור להם. כי בהמשך אנחנו רואים דישנת בשמן, ראשי כוסי רוויה. השמן זה המשיח. שאחרי שאנחנו קורטים את הרשעים, מופיע מדרגת השמן. שמן זה משיח. משיח משוח. בשמן, כן, אותו, והוא מסיים ואומר, וזה המדרגת חיים של כל יהודי, אך טוב החסד, ירדפוני כל ימי חיי. כל ימי חיי רק טוב החסד? מה, לא היה איזשהו מצב שבן אדם הוא נמצא בנקודת משבר? אומר דוד המלך, הכל הולך לפי הרוב. גם אם יש לך רגעים מסוימים, שיש לך קשיים, אבל איפה הנפש שלך? כשהנפש בוטחת בהשם, גם כשהיא עוברת משברים, היא יכולה לבוא ולהגיד, אך הכוונה, רק טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. ושבתי בבית השם כל ימי חיי. כתוב על שרה אימנו, שכל ימיה היו בשמחה. עכשיו אני שואלת, ביני לבינכם, 90 שנה היא הייתה הכרה? זה לא כל כך פשוט. זה לא? זה אתגר קשה מנשוא. איך אפשר שהמדרש יגיד לנו, כל ימיה בשמחה? והתשובה היא, ששרה אימנו היא האימא שמלמדת אותנו, שגם כשאתה עובר משבר, זה לא פוגם בביטחון ובשמחה. כי כל המשברים של האדם הם שבטך ומשנתך. הם שלך. ברגע שאתה יודע שזה שייך אליו, אז ממילא אתה יודע שהוא נותן את הכוח ואת הנחמה להתנחם. וזה אני באמת ראיתי את זה בצורה שאי אפשר לתאר השנה הזאת. כן, נשים שמתוקות מדבש, מתמודדות עם דברים מאוד לא פשוטים, והקדוש ברוך הוא גם הם עצמם כמובן, פשוט מרים, מגדל. זה דבר פלאי. אדם שמסתכל בעיניים של השבע, של ה... של הצד היווני החיצוני, שמסתכל בעיתון, שמסתכל בטלוויזיה, אז הוא אומר לעצמך, מה זה? זה דבר בלתי אפשרי. באמת אסור, זה איסור תורה לשמוע דברים שמחלישים. איזה איסור תורה יש בזה? לא תגורו. זה האיסור תורה. אדם לא יכול לראות ולשמוע דברים שכשהוא שומע אותם, הוא מרגיש שהוא נחלש עליהם. זה איסור תורה. אני לפעמים ככה בבית, מבשלת קצת, וזה שומע דברים, והידיים מלוכלכות, ואני שומעת ככה דברים. אני אומרת לעצמי, מה זה? לא יכול להיות שעם ישראל ניזון מהדברים האלה. כן. אז תחבא. היום הגבורה זה לדעת מה נכנס בנו. איך יוסף הצדיק, שהוא היה כל כך גדול, הוא הצליח להתמודד עם המשברים הגדולים של החיים שלו. ובזה אני רוצה גם להוסיף משהו בעניין הזה, שהפרשיות האלה זה פרשיות של חלומות. כשאנחנו מדברים על חלומות, זה נראה לך עזוי. מה זה חלומות? זה מעניין כל כך החלומות. שתי פרשיות בתורה שעוסקות, לא רק שתיים, אבל שתיים עוסקות סביב חנוכה, בעניין הזה של החלומות. יוסף בפרשה שלנו חולם. חולם על מלכות. חולם על התאגדות של עם ישראל. חולם על כל מיני דברים. באותה שנייה שהוא חולם, הוא מספר את החלום. מזה כתוב, מזה אנחנו לומדים שלא כל כך נכון לספר חלומות גדולים לאחרים. כי החלום, אנחנו תכף נחזיר את זה לעניין הזה של הביטחון בהשם, אבל החלום הוא דבר שיכול להיות, הוא דבר מאוד גדול, שלפעמים אנשים שמחוץ לך לא מבינים, אפילו האחים לא הבינו. מאותו רגע שהוא חולם, מתחילים המשברים. הוא יורד לבור, והוא הולך בשיירה הזאת של של הישמעאלים. ואשת פוטיפר, אשת פוטיפר רואה אותו ומסתכלת על היופי שלו ואומרת, וואו, איזה אדם יפה. לא עומדת ביופי הזה, זה כתוב בספרים, שיוסף הוא בן הבודדים, שהוא היה כל כך יפה. כתוב על האימהות שהן היו יפות תואר ויפות מראה. מה מספרים לנו? לא מספרים לנו את צבע השיער וצבע העיניים. מספרים לנו, כשאומרים יפה תואר ויפה מראה, שהנשמה היא זכה ותאורה. כשהיא זכה ותאורה, זה מתגלה ביופי גלוי. זה ממילא בוקע. זה לא שישי... זה פשוט בוקע מהם אליהם. ואז אשת פוטיפר מסתכלת עליו ומנסה להכשיל אותו. והוא בורח. והוא כמעט מתפתה. הוא לבד. אין לו בית מדרש, אין לו קהילה, אין לו הורים, אין לו אחים. הוא לבד בבית הזה של אשת פוטיפר. איך יעמוד בזה? כתוב בספרים, מה מציל אותו? דמות יוקנו של אביו ודמות יוקנו של אמו. כתוב את שניהם. והוא חולם חלום. כשיש לנו חלום, וזה דבר מאוד חשוב שלאדם יהיה לו חלום גדול יותר מן המציאות שלו. המציאות משתנה כל רגע נתון. החלום לא משתנה. החלום רק יכול לגדול יותר ויותר. הוא חולם את החלום בזמן שהוא נמצא בעומק המשבר הזה. ופתאום הוא נזכר, וואו, לשם אני נועד. אני רוצה לקחת חלק בעם ישראל והוא מצליח להיחלץ מן החטא, מן העבירה, מהלפיתה הזאת של אשת פוטיפה, ומשתחרר. החלום, נשים יקרות, זה גם, אנחנו לומדים הפרשות האלה שסמוכות לחנוכה, שני דברים. הביטחון הגדול בהשם של יוסף, ומביא אותו לפעול ולהופיע בהשתדלות עצומה, וגם חלום. חלום זה אחד משישים מנבואה. אם אומרים לבן אדם, אם אדם אומר על עצמו שהוא לא ישן שלושה לילות, אז מלכים אותו, בהלכה הוא מלכים אותו. למה אתה מלכה אותו על זה שהוא אמר שהוא לא ישן שלושה לילות? מה אתם אומרות? מה? כי זה לא יכול להיות. זה דיבור שקר, זה דיבור לא אמיתי. למה זה לא יכול להיות? כי אדם לא יכול לחיות בלי חלום. אין מצב כזה. אתה חייב לחלום. החלום זה גורם לך החלמה. אתה מחלים מבפנים. אתה חוזר אל המקום הפנימי שלך. אתה עוצם עיניים. כדי לישון, כדי לחלום אתה צריך לישון. ואתה ישן, הנותן, איך זה, שינה לאפפאי, ואדם עוצם את העיניים, והוא מתכנס לעולם פנימי. מה עם העולם החיצוני? לא להסתכל. כדי לחלום את החלום המדויק שלך, ואין אדם שאין לו חלום, וצריך לזכור את החלומות, החלומות שהם מדויקים לי. יוסף קיבל את החלומות האלה מאת השם, אבל הקדוש ברוך הוא הביא לו את החלומות האלה. זה כמו נבואה. זה כמו איזה מין שדר פנימי, שאדם חולם חלום גדול. החלום הגדול זה לא המציאות המשתנה. אתה עוצם עיניים ואתה סוף סוף חוזר אל הנשמה המקורית שלך, אל הכוח שבך. ויש עוד מקום שאדם עוצם עיניים. מתי זה? מה? בקריאת שמה, נכון. אדם אומר שמה ישראל, והוא עוצם את העיניים ולא מסתכל החוצה. כדי להגיע לביטחון הזה באשם, כדי להגיע לחלום הזה, אתה חייב לבודד את עצמך קצת מהעולם החיצוני, ופתאום אתה תראה שיש בך אור. האש הזאת של החנוכה, זה האור שנמצא פנימה. אתם יודעות שבבית המקדש, האור הוא לא מבחוץ החוצה, מבחוץ פנימה. אלא בבית המקדש, איפה האור? מבפנים. מבפנים יש אור. מבפנים יש אור והוא בוקע חוצה. זה הנושא של עם ישראל. האור שלנו הוא מגיע מבפנים. זה השמונה. זה השמונה. זה הנקודה הכי תמציתית. אתה לא יכול לקחת לבן אדם, אתה יכול לקחת לו את הארנק, אתה יכול לגנוב לו מכונית, אתה יכול לגנוב לו את הבגדים, אבל חלום אי אפשר לקחת לבן אדם. החלום זה הדבר הכי מהותי של האדם. ולכן אדם צריך להיזהר מהשינה של החבר שלו. כן, לפעמים בפנימיות, בנות, נכנסות, יוצאות, מדליקות את האור. זהירות. יש דבר שנקרא גזל שינה. טוב, מה זה קשור? דקה התלקתי את האור, מה הסיפור? לא, אבל אתה לא מבין. אדם שישן הוא חולם. יוסף הצדיק, מאיפה היה לו את הכוח הזה? לעבור את כל המשברים? בגלל שהוא חלם. חלום, שהוא ידע שהחלום הזה יתגשם. זה נתן לו כוח לעבור את כל המשברים שבדרך. אתה יודע למה אתה קם, אתה יודע למה אתה חי. החלום הזה הוא דבר מהותי לעם שלנו. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. מה? סוף סוף הגענו לציון. אז עוד פעם אנחנו צריכים... אל, לא לשכוח את החלום, אומר לנו דוד המלך. אתם עלולים להיות בפרקטי, בריאלי, בכל הדברים הרצים, ואתה עלול לשכוח את החלום שהביא אתכם אחרי 2000 שנה לציון. לכן, כשאנחנו מדברים על בית המקדש, אז זה כמובן בחנוכה אנחנו מדברים על החלום הגדול הזה לבנות את בית המקדש, ובד בבד אנחנו מדברים על הלוחמים. הלוחמים שלנו הם חולמים. הם החולמים. כשיש לך חלום, אתה יודע על מה אתה לוחם. ואנחנו בתקופה שצריך להזכיר לעצמנו את החלום. אשרי מי שיושבת פה ושלומדת וקשורה לבית המדרש, לבית המדרש, גם את בית המקדש, שהיא יודעת להזין את עצמה בחלום הזה. חלום זה דבר מופלא. לכן הפרשיות האלה של יוסף הם שיא הביטחון בהשם. ביחד עם זה הם הופעת החלום הגדול. אני רוצה לקרוא בדף שלפניכם, עכשיו שאנחנו מבינים מהו הגודל של חג החנוכה, שזה באמת גודל עצום, ששמונה ימים אנחנו אומרים הלל שלם. כן, זה דבר חוץ מסוכות ואחר כך שמחת תורה, שזה שמונה ימים, אבל רצף שלם כזה של חג שאנחנו אומרים הלל, זה כדי להגיד לנו שעד כמה הקדוש ברוך הוא מרוצה ושמח מכל הנהגת הטבע שלנו, מהשותפות שלנו עם מעשה השם. וכל אישה ששותפה לחלום הגדול הזה, שלוחמת על החלום, בגופה, בנפשה, במאמצים, בתפילה, בהתמודדות, שהיא תדע שהשם איתה, עם העם הזה כולו, ועל זה אנחנו אומרים הלל. לכן אין גאולה בעם ישראל, זה לא קשור לחנוכה, זה קשור לכל הגאולות כולם. אין גאולה בעם ישראל שהיא לא שותפה על ידי נשים. כן? כי נשים הם יסוד הביטחון. כן? נשים יכולות להיות ממש בשעננות, במדרגה של... ולכן כתוב לנו בהלכה במקור מספר 3, דברים מהרב מרדכי אליהו, כותב הבן איש חי, לכן צריכים הם להחליף בגדיהם בזמן הדלקת הנרות, ולא יישארו בבגדי חול. כן? כי אנחנו מבינים שהחול נהיה קודש, או קדושת החול. כן, איך שזה כמו קצת בחינה של חול המועד, בחינה מסוימת כזאת. כן. אמנם לאדם מותר לו לעבוד, מותר לו להדליק אור, הכל מותר בחנוכה, אבל בזמן הדלקת הנר אתה צריך לזכור מאיפה אתה יונק את הכוח שלך בחיים. אתה יונק את הכוח שלך לא מהשבע, מהשמונה. לכן בחנוכה יש לנו כל המילים זה שמונה, חשמונאים, שמן, נשמה, כל המילים זה שייך לעולם השמונה. כן? לכן כשמדליקים את הנר, אז אנחנו נכבד את הכוח הזה, המאיר שבקרבנו. לכן צריכים הם להחליף בגדיהם ולא יישארו בבגדי חול. גם אישה שיש לה תכשיטים של זהב, תלבשם באלו הימים לאורות על יתרון שיש באלו הימים בבחינת שלהם, בבחינה שלהם למעלה. כן, קדוש, זה עושה רושם גדול. חנוכה זה חג שהוא בימים ההם בזמן הזה. אותו כוח שהיה בחנוכה הוא מופיע היום. כן, ודאי שאנחנו רואים את זה בשנה הזאת, ואנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, זה לא היה רק בחנוכה. זה לא היה רק בחנוכה, זה גם בימינו. כן. גבורת הנשים של פעם חוזרת להיות בנו. גבורת הלוחמים שהיו פעם, זה גבורה, זה נקרא בימים ההם בזמן הזה, לעבוד על זה, לחשוב על זה, לא רק להדליק את הנר, אלא באמת להבין שהגבורה הישראלית יונקת ממקום פנימי של חלום גדול, שאנחנו שותפים אליו. לכן הנשים צריכות להיזהר, להתלבש יפה, כן, להיזהר, להתלבש יפה, ולשים תכשיטים לכבוד ההדלקה, כי הדלקה עושה מצווה. זה חג. זה חג של עם ישראל. זה חג של הגבורה הישראלית. והעיקר הוא בזמן ההדלקה. וגם גברים ייזהרו בזה להתלבש כפי שהם מתלבשים לכבוד אורחים. מגיע אורח הביתה, אתה לא תקבל אותו בבגדים זרוקים. ואומר, מי ששם כובע על הראש, או לובש מעיל, כשבאים אורחים חשובים לביתו, יתלבש כך בשעת להדלקה. ובוודאי לא יברך עם חולצה קרועה, סנדלים וכדומה, וכל זה להראות כמה המצווה יקרה וחביבה לנו. כן? על המצווה של חנוכה כתוב, וזאת מצווה חביבה היא עד מאוד. אני לא יודעת אם יש מצווה בכל התורה כולה שכתוב עליה הגדרה כל כך כל כך מופלגת. חביבות המצווה, מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף שוב איזה נס. הרי נס לא היה לנו, אומר השיר, נכון? נס לא היה לנו. אז מה זה הנס שאנחנו מדברים? הנס של הגבורה הישראלית, שחזרה להופיע, לא רק הנס של נס פח השמן, כן? אנשים רוצים, יש כל מיני מקומות שלא מדברים בכלל על נס הגבורה של המלחמה, אבל מה לעשות שאפילו בתפילה כתוב לנו על גבורת המלחמה? אז יש כאלה שמעדיפים להסתכל רק על נס פח השמן, אבל לא ככה זה היה, אלא הנס היה גבורת המלחמה. ולאחר מכן הלכו לבית המקדש וגילו שהאור הזה הולך ודולק 8 ימים. אז ככה כתוב ברמב״ם, ככה כתוב בזה, שקודם כל הגבורה הישראלית שמתעוררת בעם ישראל מבפנים, בתוכם, מצוות נר חנוכה מצווה חביבה יד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס, ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו, דרכנו. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, כן? אין לו מספיק כסף בשביל לקנות לנר החנוכה, שואל או מוכר בכסותו, רגע, יש לי מה כתוב לכם פה, ואני לא יודעת בדיוק, ולוקח שמן מן הצדקה ומדליק. בקיצור, שום דבר לא יכול לעכב את זה שהאדם הוא ידליק את הנר של חנוכה. שאלות, נשים יקרות, התייחסויות. נכון, אז זו שאלה טובה. מה עושים עם חלומות שהם לא טובים? כתוב בהלכה שאדם שחולם חלום לא טוב, יש לפעמים חלומות, מה שנקרא, עברו. אדם חולם חלום לא טוב, והוא לא זוכר אותו, הוא לא שוכח, הוא לא שם לב. אבל בהלכה כתוב שאדם שחולם חלום לא טוב, וזה מטריד את מנוחתו. אז מה עושים? כתוב, אדם צריך לקחת 3 רחמיני. מה זה רחמיני? רחמנה בארמית זה אוהבים. שלושה אוהבים, ולספר את החלום, או אפילו בלי לספר את החלום, ולהגיד שהוא חלם חלום לא טוב. ואז יש נוסח שאומרים חלום טוב חלמת. מתקנים את הרושם הזה של האדם, דווקא אוהבים, הרב קוק יש לו הסברים מאוד מאוד יפים, למה זה דווקא אוהבים? כי הנפש יכולה להחלים, כן, מהחלום, על ידי תגבורת אהבה. אז אתה לא סתם לוקח שלושה מבית כנסת ואומר להם, עכשיו תגידו לי משהו על הדבר הזה, אלא הנפש צריכה קצת לעבור איזשהו תהליך של ריפוי, כן, וזה נעשה דווקא על ידי אנשים אוהבים. ויש חלומות שהם גם בהקיץ, כן, אני בטוחה שכל אדם יעצור ממרוץ החיים ויסדר לעצמו גם בלי חלום בלילה, אלא לבוא ולהגיד לעצמו, רגע, איזה דבר אני רוצה להיות שותפה אליו? מה בוער לי בי? על מה אני באמת באמת מרגישה שאני שותפה? הנה בדיוק מה שרציתי לקרוא לכם פה, משהו קטן, לא אצלכם. כשאדם מרגיש בקרבו תגבורת של אהבה, של רעיון של קדושה, ידע שנשמתו שולחת לו את קוויה המאירים. ויעיז וישמח במתנת גורלו חלק אלוקה ממעל. ולא להעיב בעד שום דבר. לא לגרום לחלום להיות תכלס. להעיז לחלום. להעיז להיות במקום חופשי. מקום של שאיפות חופשיות. מקום של חירות. כי מה עושה תרבות יוון? כל הזמן היא אומרת לנו אילוצים. אילוצים, את חייבת, את חייבת, את חייבת, את חייבת, את חייבת לרוץ, את חייבת פה. ואני שמה במצוקה. ואני שמה פשוט לא מוצאת מרגוע לכף נפשה, לנפשה. ואני שמה נמצאת ממש בחנק. מה גורם לנשמה להאיר? זה החלום שהוא חופשי עליון יותר מן המציאות. זה מה שקרה ליוסף. יוסף הוא חולם, איפה הוא ואיפה המציאות? המציאות לא נמצאת בכלל במקום הזה. אבל החלום הזה נתן לו את הכוח לעבור את כל הדברים, כי הוא הזדהה עם החלום. הוא היה שייך לחלום. ואנחנו גם ביחס לילדינו צריכים לכבד גם את הפנטזיה, את החלום אצל ילד. אצל ילד לא סתם, יש לו המון דמיון. המון דמיון, הוא מדמיין דברים שהם לא קשורים למציאות. אתה אומר לך, אבל מה הקשר עם המציאות? אין שום קשר. לא כל כך מהר להחזיר למציאות. החלום הוא מנסה אותנו, מגדל אותנו מעל המציאות ונותן למציאות כנפיים. אדם בלי חלום זה אדם בלי כנפיים. לאן אתה צועד? מה, יום, עוד פעם עבודה, עוד פעם חזרה, עוד פעם פה, עוד פעם שם. מה זה, זה עלול לייבש את הבן אדם. לכן הקדוש ברוך הוא בפרשיות האלה דווקא של הגבורה הישראלית, דווקא של הביטחון בהשם, דווקא של חנוכה, הוא מזכיר לנו, לכולנו, שיש לנו חלום. והחלום הזה הוא מרגוע, הוא מחלים לנו את הנפש. ולעם הגדול שלנו יש לו חלום שהוא גם יגיע אליו. אנחנו לפני 200 שנה, מישהו היה מדבר על החלום לחזור לארץ ישראל ולהיות בבית כנסת מפואר בגבעת שמואל. תגידו, תדעים, אתם עזועים? איזה חלום לעלות לארץ ישראל? 200 שנה, 150 שנה. מי היה חולם על הדבר הזה? מי שחלם על אמת, הוא יצר את המציאות. אותו דבר היום, להמשיך לחלום. להמשיך להסתכל, איך כתוב בסוף התפילה, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך. פתאום יש לנו שאיפה. כן, צריך עוד להסביר מה זה, אבל עוד לפני שאתה מסביר, אתה חולם, אתה יודע בוודאות גמורה שאתה מצעיד את העולם לעולם של טוב, שלם, של השראת שכינה, של בית המקדש, שהעולם הזה הוא יהיה עולם של צדק, שלא יהיה עושק יותר. אתה יודע שלשם אתה צועד, כן? ולשם צריך להופיע את החיים שלנו. לכן לשמור את החלום, הרבה, זאת אומרת, הרבה כבוד. איך כותב הרב קוק, בציטוט של הרב קוק, כי נפשנו היא בת מרום. הנפש של עם ישראל היא גדולה, היא עליונה. לכן צריך לשמור עליה. לזכור את החלום ולהופיע את החיים לאור החלום. עוד שאלות, עוד התייחסויות לדברים שדיברנו. בסדר, עניתי לך? חזקו ואמצו, חנוכה שמח, שלום וברכה.